מגילת אסתר היא אחד הסיפורים הארוכים והמרתקים ביותר שיש במקרא. האדמו"ר הזקן בעל התניא בכל שנה אחרי קריאת המגילה היה סופק כף אל כף והיה אומר, מעולם לא שמעתי סיפור כזה. אז קודם כל באמת זה סיפור נפלא, ושנית צריך ללמוד מזה שבכל שנה לפחות יהיו בעיניך כחדשים. כלומר, אדם צריך לגשת בכל פורים אל קריאת המגילה ולהקשיב לסיפור כאילו הוא שומע אותו בפעם הראשונה. אני יודע שזה קשה, כי אנחנו מכירים את סיפור המגילה עוד מאז הגן, אבל זה מה שנדרש. נדרש לקרוא כל שנה ושנה כמו בעל התניא. הוא כל כך מרתק, לא שמענו. הסיפור נראה ונראה במבט ראשון שקוף, מובן, חסר בעיות. בהמשך השיעור נפגש אולי בכמה מהבעיות הרציניות של הסיפור שהופכות אותו לסיפור מורכב ופרובלמטי. אבל מה החידוש שנחדש היום בהשוואה למה שכבר דיברנו על המגילה בפעמים קודמות? אנחנו נדבר גם מה שדיברנו בשנים קודמות נכניס היום, אבל מה הנקודה שבכל אופן אנחנו נרצה לחדש? מי שהשתתף בשיעור הזה בתקופה האחרונה, בשנה הזאת לפחות, שמר אותנו לא פעם על כך שהסיפור במקרא בנוי בדרך מחושבת. יש לו איזשהו מבנה חכם, איזשהו מבנה מתוכנן. כלומר, שבא המקרא לספר לנו משהו, הוא לא מספר לנו את זה לפי איך שהדברים הראו, סתם ככה. כמו שלמשל בספרות המודרנית לא תמיד יש טעם לחפש באיזה נגיד רומן שאתה קורא מה המבנה של רומן. הרומן אין לו מבנה, הוא מתקדם עם העלילה והוא מספר לך את הדברים כפי שהם מתפתחים, כפי שהם קרו בדמיון, כמובן לאו דווקא במציאות, כפי שהם קרו בדמיונו של הסופר. לכן אין טעם לחפש מבנה לסיפור. בסיפורים קצרים, לפעמים גם בסיפורות המודרנית יש טעם לחפש מבנה. על כל פנים, הסיפור במקרא איננו כזה. הסיפור במקרא בנוי על פי עקרונות מבניים שבכל שאני יכולתי לעקוב אחרי הרבה דוגמאות, חוזרים על עצמם לאורך הרבה מאוד סיפורים במקרא. ומגילת אסתר כולה איננה אלא סיפור אחד. אמנם אמרתי סיפור ארוך, סיפור אחד הארוכים בתנ"ך, אבל המגילה כולה מהווה יחידה אחת מבחינה סיפורית. יש לה יחידות משנה, אבל היא כולה סיפור אחד. ועל כן אמרתי, הבה נבדוק והבה ננסה ליישם את העקרונות המבניים שראינו בסיפורים קצרים יותר, בספר מלכים או בתורה, הבה ננסה לראות מה נותן לנו הדבר הזה כשאנחנו הולכים לבדוק את מגילת אסתר. ראשית לכל, בואו נזכר במגילת אסתר כדי שבפורים היא לא תהיה חדשה. בואו נעבור על המגילה פרק פרק ונראה ממה מורכבת המגילה לפי סדר הדברים. פרק א' באסתר, נו, בזריזות, לפתוח את התנכים. פרק א' מספר לנו על המשתה שעשתה אסתר ועל המשתה שעשתה ועשתה ושתי ואת ההסתבכות שקרתה בתרובה של ושתי להופיע לפני המלך אחשוורוש בחדר מלכות. והפרק מסתיים בהדחתה של ושתי מן המלוכה. לא ברור מהמגילה האם היא רק גורשה מן המלוכה או שהיא כנראה נרמז שהיא נהרגה. לא כתוב בפירוש, אבל ככה נראה מתחילת פרק ב'. אז פרק א' אם כן המשתאות והדחת ושתי. הפרק השני, חיפוש אחר מלכה שתחליף את ושתי והמלכתה של אסתר. בסוף הפרק, שלושת הפסוקים האחרונים, מרדכי מעביר מידע על בקתן ותרש שרצו לשלוח יד במלך והם נקלים. פרק ג' הוא בעצם, אפשר לומר, התחלת האקשן במגילה. באמת שני הפרקים הראשונים הם בגדר מבוא, וגם מבחינת סדר הזמנים הם משתרעים על פני שנים רבות. המשתה הראשון בתחילת המגילה הוא בשנה השלישית למלכו של אחשוורוש, ואילו את אסתר ממליכים תחת ושתי באיזה שנה? בשנה השביעית למלכותו. אז זה הרבה זמן, ארבע שנים מתחילת המגילה ועד סוף פרק ב'. פרק ג', המן עולה לגדולה, מתמלא חמה על מרדכי שאיננו מוכן להשתחוות לו, ומחליט להשמיד את כל העם היהודי, ולשם כך הוא מפיל פור בחודש ניסן, שימו לב לתאריך, בשנת 12 למלכו. כלומר, בעצם הסיפור עצמו, סיפור המגילה עצמו שלפי מה שאמרנו מתחיל בפרק ג', כלומר, רק בפרק ג' צצה הבעיה שהמגילה נועדה לטפל בה, בעיית הסכנה של ההשמדה של העם היהודי, זה מתחיל בניסן של השנה ה-12 למלכותו של אחשוורוש. אז אמרנו שהמן מפיל פור, ואחר כך מסופר שהוא מבקש רשות מאחשוורוש לבצע בגללו, ואחשוורוש מסיר את הטבעת ונותן אותה לאמן, ואפילו מוותר על הכסף שהמן הציע תמורת השמדת היהודים. ואז המן מזמן אליו את השליחים, את הרצים, ושולח אגרות לכל רחבי המלכות הפרסית, שבהם כתוב כי צריך להתעתד ולהתכונן ליום י"ג באדר בסוף אותה שנה, כן? בשנה ה-12 למלכות אחשוורוש, וביום הזה להשמיד, להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. והסיום של הפרק הוא והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה. פרק ד' הוא התגובה לגזירת המן, תגובת מרדכי אשר יצא בתוך העיר ביבוש שק ויבעט זעקה גדולה ומרה, הוא תגובתם של כל הקהילות שבהם הגיעו, קהילות היהודים שבהם הגיע דבר המלך ודתו, אבל גדול היהודים וצום ובכי ומספד סף ועשר יוצא לרבים. בהמשך מתחולל דו שיח מורכב בין כמה שלבים בין אסתר לבין מרדכי, כשמרדכי דורש מאסתר, אסתר מתחילה לברר איך מרדכי מעז להגיע לשער המלך בלבוש סף, בניגוד לחוקים, להוראות, ומרדכי מגלה לה את מה שהיא לא ידעה בגלל שהיא הייתה מצויה בארמון, ובארמון לא דו, כנראה, בבית הנשים אולי לא קיבלו עיתונים, והוא מראה לה את כתב הדאטה שניתן בשושן, ומצווה עליה לבוא לפני המלך ולהשתחוות לו, ולהתחנן מלפניו על עמה, ואסתר מנסה להתנגד ואומרת שזה בלתי אפשרי, כי היא לא נקראה למלך זה 30 יום, ולכן זה מסוכן, כי מי שניגש אל המלך ולא שנקרא אחת דתו להמית, מין רב אשר נשית למלך, את שרביט הזהב, ואני לא נקראתי לבוא למלך 30 יום, אז מרדכי אומר לה, אל תדבי בנפשך, להימלא בית המלך מכל היהודים, רווח והצלה יעמוד לילדים ממקום אחר, ואת ובית אביך, אם לא תעשה מה תובד, ומי יודע אם לאיך כזאת יגע את למה. על התוכיחה הזאת שמרדכי אסתר אומרת, בסדר, אני אגש, אבל תעשו מה שניתן לעשות, שומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, וגם אני ונערותיי עשו כן, ובכן אבוא למלך, אשר לא חבט, וכאשר עבדתי, עבדתי. פרק ה' הוא הפרק שבו מזמינה אסתר, אחרי שהשרביט הוגשה לה, שרביט הזהב הוגשה לה והיא נגעה בה, היא מזמינה את אחשוורוש ואת המן אל המשתה, ובמשתה הראשון הזה היא מזמינה את המלך למשתה נוסף, ובהמשך פרקי המן יוצא מן המשתה שמח וטוב לב, אבל שוב הוא נתקל במרדכי שאיננו קורא ואיננו משתחווה, והוא אומר זה בלתי אפשרי הדבר הזה, והוא מזמן את אשתו ואת כל בניו ואת כל קרוביו ואוהביו, והוא שואל מה אפשר לעשות, והם אומרים לו אין שום בעיה, תכין עץ ותבקש רשות מהמלך, ומחר בבוקר תתלה את מרדכי כך שתוכל לבוא למשתה שמח וטוב לב. ובפרק ו' בא מרדכי, סליחה, הוא לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי בלי ששתיתי, בא המן ומבקש לבקש את הרשות לתלות את מרדכי, ואז מחכה לו הפתעה, והמלך אומר לו, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי יהודי, יושב בשער המלך, וכל פרשת הסוס, זה הסוס שיש לו כתר על הראש. אגב, זה נכון שיש לו סוס כתר על הראש, כי כך ביקש המן, איש אשר, איפה זה? יביאו לבוש מלכות אשר לבש במלך, זה סוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, הכוונה בראשו של הסוס. פעם חשבתי שזאת בדיחה, אבל מתברר שהסוסים של מלכי פרה היו הולכים עם כתר על הראש. אז זה באמת מתכוון סוס שיש לו כתר. כן. זהו, אז כאן פרשת הסוס נקרא לפרק הזה. זה חלק אולי אפשר לומר פרק דבר הוא המשעשע יותר במגילה. פרק ז' זה המשתה השני, שבסופו נתלה המן. פרק ח' זה ביטול, לא ביטול, זה הסרת הטבעת מהמן ונתינתה למרדכי, שליחת אגרות חדשות שנועדו לאפשר ליהודים להגן על עצמם, והתגובה של כל היהודים כשהאגרות החדשות מגיעות. פרק ט' והגענו סוף סוף לי"ג אדר של סוף אותה שנה, ואז היהודים באמת יוצאים להרוג באויביהם, ובאותה הזדמנות תולים את קצרות בני המן על העץ, ובשושן הם הורגים את האויבים שלהם עוד יום נוסף, גם ב-14 באדר, ואז עושים משתה בשמחה בימים אשר נחו מאויביהם. ומפסוק כ' מתחיל עד סוף המגילה, מתחיל משהו שהייתי קורא לו נספח למגילה, והוא עוסק בתקנת ימי הפורים לדורות, כן? בתקנה שאסתר ומרדכי יקנו לשמוח ולעשות את הימים האלה ימי משתה ושמחה לדורות עולם. ובסוף פרק י' יש איזה שלושה פסוקים שמהווים חתימה למגילה על המלך אחשוורוש ועל גדולת מרדכי וכולי, אלה פסוקי חתימה. כלומר מאין פרק ת' מפסוק י"ט או כך בפרק ט' מתחיל הדיון בשאלה של דברים שכבר מחוץ למסגרת של העלילה. זה סקירה של מה שקורה במגילת אסתר. עכשיו, לפני שנמשיך נחזור ונזכיר את עקרונות הסיפור המקראי כפי שראינו אותם בסיפורים רבים במהלך לימודנו. הסיפור המקראי בדרך כלל, וזה לא 100%, אבל בדרך כלל, בנוי משתי יחידות. ואנחנו הראינו שיש שני סוגים של מבנים בסיפור המקראי. יש לעיתים שהסיפור בערך באמצע, או לפעמים בדיוק באמצע, עובר משבר. כלומר, הסיפור עובר איזה תפנית דרמטית, או לא דרמטית, איזה תפנית בערך באמצע הסיפור. ואז בואו נדבר על קו פרשת המים של הסיפור. על אותו קו שעד אליו מתפתחת הבעיה, בקו הזה חל איזה שבר בסיפור, וממנו ואילך הבעיה הולכת ונסתרת. זה מבנה קלאסי להרבה מאוד סיפורים. סיפור, אנחנו קוראים לסיפור עם קו פרשת מים, עם קו שבר באמצע. יש מבנים אחרים של סיפור שראינו אותם גם לאותם, והם גם הם מתחלקים לשניים, אבל באמצע אין איזה קו פרשת מים, אלא יש יחידה שלמה, קבוצה של פסוקים אחדים, שמשמשת לסיפור ציר מרכזי. בלב הסיפור, בדרך כלל בלב ליבו של הסיפור, כלומר במקום דיוק באמצע, נמצאת קבוצת פסוקים שצריך לזהות אותה, לפעמים זה פחות, לפעמים זה יותר, והיא משמשת לסיפור מוקד, והסיפור בנוי סביב המוקד הזה במבנה שהוא בהרבה מקרים מבנה סימטרי או מבנה חייסטי, שבו חלקי הסיפור שלפני הציר המרכזי ואחרי הציר המרכזי מקבילים זה לזה לכל מיני סוגי הקבלות. זה יכול להיות הקבלה ישרה, זה יכול להיות הקבלה ניגודית, אבל על כל פנים הסיפור בנוי בצורה חייסטית של הקבלה של א' ל-א', ב' ל-ב', ג' ל-ג', ובאמצע בתוך הסיפור מצוי ליבו. אני מקווה שהדברים שאני אומר לכם הם לא כבר, אתם יודעים למה אני מתכוון, אנחנו לא מדברים פה. אגב, אני מוכרח לומר שבעברית כמעט לא כתבו על הנושא הזה, בלועזית אינני יודע. הנושא הזה של בדיקת המבנים של הסיפור המקראי זה נושא שלא עסקו בו כמעט. טוב, עכשיו בואו נחשוב רגע על מגילת אסתר, נחזור אליה וננסה לברר מה סוג המבנה של מגילת אסתר. מגילת אסתר לכאורה זה סיפור קלאסי של בעיה ושל פתרון. הסיפור הולך ומציב לנו בעיה שהולכת ומחמירה, והחצי השני, אני לא אומר עכשיו חצי בכוונה תחילה להגדיר בצורה מדויקת, אבל פחות או יותר, הרושם הכללי שאתה מקבל על המגילה זה הסיפור מתאר איזושהי התרחשות של בעיה לעם היהודי, סכנה גדולה שהולכת ומחמירה, ובאיזשהו שלב הבעיה הולכת ונפתרת. נו, אז זה ממש סיפור קלאסי שאנחנו נצפה שהוא יענה על אחד המבנים האלה, או על המבנה של קו פרשת מים, או על המבנה של ציר מרכזי שהסיפור בנוי סביבו. עכשיו עוד דבר אנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים שאחד הפסוקים המרכזיים במגילת אסתר הוא שמגדיר גם את המציאות, אבל גם את הצד הסיפורתי של המגילה. מה? לא. איזה פסוק מאוד מאוד חשוב. שמגדיר גם את השינוי שחל במציאות, והוא גם פסוק מנחה בניתוח המגילה. לא, 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 לא. אני מתכוון לפסוק ונהפוכו, או לפי ששרים ונהפוכו, אבל זה ונהפוכו. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, אשר ישלטו היהודים המה באויביהם. הוונהפוכו הזה הוא גם תיאור של המציאות שהתהפכה ממש על פיה, וגם הנחיה ספרותית לניתוח המגילה, לראות ולהצביע על כל ההיפוך שחל במגילה. אז אנחנו צריכים אם כן לחפש את ההיפוך הזה ולברר איזה סוג היפוך הוא, איך התהפכו היוצרות. טוב, אנחנו לא נוכל במסגרת המבנה, הטיפול במבנה של המגילה, להכניס את כל חלקי המגילה לתוך המבנה שאנחנו נציע פה. אנחנו כבר מודיעים מראש שחלק מהמגילה אנחנו מוציאים מהדיון. ואיזה חלק אנחנו מוציאים מהדיון? את אותו חלק שאיננו ממהות העלילה. שני פרקים בהתחלה משמשים כמבוא, והם לא חלק מהיה, גם מבחינת סדר הזמנים הראינו כן, המשתאות של מנהל אחשוורוש. כל בעיית ושתי והדחתה, מציאתה של אסתר והמלכתה. כל הדברים האלה, אף על פי שהם חשובים למגילה והם חלק מהנס וכולי, אבל הם לא חלק מהעלילה. העלילה בעצם מתחילה, אפשר לומר, מאיפה? מפרק ג', נכון. שם מתחילה, מתחיל סיפור העלילה. כמו כן, גם סוף המגילה איננו מהווה חלק מהעלילה. וכוונתי למחצית השנייה של פרק י"ט, של פרק ט' וכל פרק י', כל פרק י', על שלושת פסוקות. גם זה איננו חלק מהעלילה, זה נספח למגילה, וזה דיון, אולי זה הדבר הכי חשוב במגילה, יש אומרים. כן, למה? ובאמת מי שלמד מסכת מגילה, את החלק ההלכתי של מסכת מגילה, רוב הדרשות, רוב הדינים של פורים, נלמדים מהנספח הזה. אפשר לומר שבנספח הזה מצוי כל הלכות פורים מצויות. כולל קריאת המגילה, כתיבת המגילה, תענית אסתר אם תרצו, גם שם המקור שלה כנראה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, תאריכים של פורים, ההבדל בין פורים מוקפים לפורים לפרזים, הכל נמצא שם. וכל הלכות, הלכות פורים נדרשות מצויים. ומבחינה מסוימת אפשר לומר שכל המגילה מכוונת לנמק את חג הפורים. מבחינה זאת הנספח הוא חלק אינטגרלי מהמגילה, ויכול להיות שהוא התכלית של כולה. אבל מבחינת הניתוח שלנו את העלילה של המגילה, את הסיפור עצמו, זה מחוץ לסיפור. היא עושה שתחילת המגילה וסופה הם לא לענייננו מבחינת המבנה של המגילה. אנחנו רוצים את החלק העיקרי המרכזי שלה. טוב, יופי. בדיוק הגיעו הדפים שתוריך אותם. כן, יש למישהו איזה רעיון, מה עושים? מה עושים עכשיו, לפני שנחלק את הדפים? לאיזה כיוון אנחנו צריכים ללכת? לאיזה סוג של מבנה אנחנו צריכים לחפש? מה? מבנה חייסתי למה? למה מבנה חייסתי? כן.
נקודה אחת שאפשר להציע לה שהיא הרבה גדולה, כל מסדרים בעם שלה, היא הרבה אחת לשני.
זה נכון, אבל מי אומר שזה מתגלגל בצורה של הקבלה חייפתית?
זה נהפוך.
אז אתה אומר שהנהפוך הוא כולל בתוכו היפוך של בבואה, כלומר היפוך של זה, של תמונת מראה, כן? זה נכון, סביר שהנהפוך הוא לא רק שא' מתהפך לא' אחת וב' מתהפך לב' אחת וג' לג' אחת, אלא שההיפוך הוא גם בסדר האירועים. שא' לא מתהפך לא' אחת, כלומר א' בסוף מתהפך לא', אבל זה רק במסגרת החיצונית של האירועים. ובתוך המנהיה ב' וכן ג' הכל במסגרת של תמונת מראה. כן? כשמסתכלים במראה אתה רואה תמונה, אבל אתה רואה אותה בעצם הפוך. אז זה נכון, וזה גם הגיוני, אבל בלי שניכנס למגילה. כמו שהגזרה של המן היא הולכת ומתקדמת בשלבים כפי שמיד נראה, גם הפתרון צריך ללכת בשלבים רק בסדר הפוך. ברור שהפתרון האחרון, השלם, מחזיר אותנו לנקודה הראשונה, לנקודת המוצא של המגילה, לתוכנית של המן להפיל פור, שזה התחלת הגזרה. טוב, אנחנו מיד נראה. כן. זהו, אנחנו על הדף הגדול. יש הדף מצולם משני צדדיו, אנחנו על הצד המלא. אז בהתחלת הדף יש את סדר העניינים והפרקים, כדי שיהיה לפניכם תמיד תמצית התוכן של המגילה. ועכשיו אני רוצה באמת לתת את ההצעה הראשונה של מבנה המגילה. קו המנחה אותי בניסוח המבנה של המגילה לפי הצעה זו הוא הנושא שהוא בעצם הנושא המרכזי של המגילה, הגזרות וביטולן. או אולי זה לא גזרות, זה גזרה אחת גזרה, אבל תכף נראה שיש כאן יותר מגזרה אחת. זה הנושא של המגילה, איך צמחו הגזרות ואיך הן נתבטלו. אז עכשיו נראה. התברר שהגזירות הם לא בבת אחת תמכו, אלא הלכו ותפכו. תחילה, כדאי לעבוד עם המגילה פתוחה עכשיו, תחילת הגזירות זה בפרק ג', כאשר המן רואה את מרדכי שאיננו קורע ואיננו משתחווה, ומחליט בליבו, בפסוק ה', וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. וימז בעיניו לשלוח יד במרדכי לגדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. בקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. טוב, בינתיים זה בלב. אז מה הוא עושה בפועל? בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. עכשיו שימו לב, את הפור הזה מטיל המן בינו לבין עצמו עדיין. כלומר, מסתבר שהוא הפיל את זה עם איזה איש מומחה לעניין, כי להפיל גורלות זה היה עניינם של כהנים, של אנשי דת, של כל מיני כאלה. אבל הכוונה, הוא עדיין לא קיבל רשות, הוא עוד לא קיבל רשות לעשות את זה, והוא עדיין זקוק לאישור של אחשוורוש, אבל הוא כבר מפיל פור. אז בטרם הוא עושה פעולות מעשיות, הוא קודם רוצה להפיל פור, וכאן אני רוצה לומר משהו בהערת סוגריים, שזה לא קשור למבנה. אנחנו יודעים שהמגילה לא מזכירה אפילו פעם אחת את שם השם, חוץ מרמז, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אבל שם השם לא נזכר במגילה אפילו פעם אחת. תואר המגילה נותנת לנו סיפור שהוא כביכול חילוני לגמרי. תמונת המראה של מה שאמרנו עכשיו, זה שהמגילה גם איננה מזכירה לנו שמות של אלילים שפעלו בשטח. אלילים שהאמינו בהם, לא שהם פעלו. אין ספק שכשהמן תולה את הגזרה שלו בפור, פור זאת מילה אכדית שהגיעה לפרס מבבל, ובבל הייתה ידועה בכל מיני תלות של השלטון במעשים מאגיים, התנ"ך בעצמו מעיד על זה, ואנחנו יודעים על זה המון המון מקורות חיצוניים, והדבר הזה שהשלטון תולה את עצמו, או אישי השלטון תולים את מעשיהם בגורל, בהפלת פור, זה מעשה בעל תוכן דתי אלילי מובהק. ואין ספק שכשהמן החליט לקבוע את תאריך היעד שלו על פי גורל, על פי פור, פירוש הדבר שהוא הולך להתייעץ או לקבל הנחיה דתית מהכהנים של הדת שהוא האמין בה. מי היה המן ובאיזה דת הוא האמין, המגילה לא אומרת לנו. אבל המן היה אדם דתי, כי לא היה אדם לא דתי. והמעשים שהוא עושה במגילה כמו הפלת הפור, הוא את הדבר. והפור הזה היה צריך בעצם מאוד להעציב אותו. מדוע? כי הפור נפל למרחק הכי גדול שיכול. אותו תאריך כעבור 11 חודש, בחודש האחרון של השנה. אז בעצם המן היה צריך להגיד, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני הולך להפיל פור, והאלים שאני מאמין בהם, אומר המן בליבו, דוחים את הגזרה, הדחייה מקסימלית. הוא לא התווכח. וכדאי לשים לב לנקודה הזו. הפור הזה מאפשר לאויבים של המן שנה שלמה כמעט להתכונן לקראת הגזרה ולנסות לסכל אותה. המן היה מבחינתו, האינטרס שלו היה צריך שזה ייפול הכי מהר שאפשר. לא יותר מדי מהר, כי אז הוא עצמו לא יצפיק להתארגן, אבל חודש, חודשיים, ולא 11 חודש. אבל המן לא מתווכח עם הפור. אם הפור נפל על אדר, אז הוא מקבל את זה. זוהי תפיסה דתית מובהקת, שאם האלים לא מתווכחים, מה שהאלים מורים לאדם, את זה רוצה. מי היו האלים האלה? במי האמין המן? איך הוא הציל את הפור? המגילה שותקת. מאותו טעם שהיא שותקת, ולא מזכירה למי התפללו היהודים, ולמי הם צמו, מאותה סיבה היא שותקת גם ביחס למן. מי הפיל את הפור, ואיך הוא עשה את זה, ולמה הוא עשה את זה? שתיקה. זה חלק מהממד הכאילו חילוני של מגילת אסתר. כן. חז"ל, אגב, מדברים במסכת מגילה על הנקודה הזאת, אומרים שהמן דווקא שמח שהפור נפל בחודש אדר. למה? בגלל שזה החודש שבו מת משה. חזר אומרים, אבל הוא לא ידע שזה גם החודש שבו הוא נולד. אז לא היה צריך לשמוח כל כך. למה הוא לא ידע שהוא נולד משה? למה הוא כן ידע שמת משה באדר ולא ידע שהוא נולד באדר? זה כתוב וזה לא כתוב. כתוב, זה מה פרוש כתוב. זה שמשה מת בזין באדר, זה עולה מתוך פשוטי המקראות. איך זה עולה מתוך פשוטי המקראות? יהושע עבר את הירדן, עם ישראל עבר את הירדן ביוד בניסן, וזה היה אחרי שלושה ימי הכנות. התחילו לעשות הכנות לחציית הירדן בזין בניסן. אבל בזין בניסן התחילו לעשות את ההכנות כי אז שלמו 30 ימי אבל משה. זהו של דבר שמשה מת בזין באדר. זה עולה ממש מתוך פשוטי המקראות. והמן ידע לקרוא תנ"ך, אז הוא הגיע למסקנה. אבל זה שמשה נולד באותו יום, בשביל זה צריך לדעת את הירושלמי. שהוא אומר שיודע השם ימי תמימים, שהקדוש ברוך הוא ממלא את ימיהם של צדיקים מיום ליום. טוב, זה הוא לא ידע ירושלמי עדיין. תראו לעצמו שהוא היה יודע ירושלמי. אבל האמת היא שגם דבר זה אפשר היה לדייק מהתורה. שמשה נולד באותו יום שהוא נסתם. בין 120 שנה אנוכי היום, אומר משה ביום פטירתו. אבל זה כבר דורש רמה של דיוק. החשבון הקודם זה פשוט, זה כתוב בפסוקים. אבל לדייק את הפסוק בין 120 שנה אנוכי היום, שהיום בדיוק מלאו ימיים ושנותיי, אמן עד כדי כך לא היה יכול. עכשיו נחזור לעניין. אז השלב הראשון בגזירה של המן זה הטלת הפור כמעשה מגי דתי שהמן עושה כדי לקבל את רצון האלים כביכול מהו התאריך היעד להשמדת היהודים. זה החלק הראשון. אז החלק השני של הגזירה זה באותו פרק, פסוק ח', אשר המן הולך למלך אחשוורוש ומבקש ממנו רשות להשמיד את היהודים, ואחשוורוש אומר לו, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך, ונותן את הטבעת, ואומר לו, עושה מה שאתה רוצה. והשלב השלישי בגזרה, וזה סוף ג', זה שליחת האגרות. עכשיו, כדאי סתם לדעת שהרודוטוס, ההיסטוריון, שמתאר באריכות רבה בספרי ההיסטוריה שלו את מה שקרה במלכות פרס, והוא היה בערך בין התקופה הזאת, בערך בין תקופה של מגילת אסתר, הוא אומר לנו שהמקום הכי רחוק, אתם יודעים מה היה הגודלה של מלכות פרס? מהודו ועד כוש. מה זה מהודו ועד כוש? זה באמת מהודו ועד כוש. מהודו ועד כוש, שזה מהווה כוש זה סודן, אתיופיה, מהודו ועד כוש. זה בחלקים הדרומיים של מלכות פרס. בחלקים הצפוניים, מירי הקווקז, בוכרה, מהאזורים של, של מה שהיה פעם ברית המועצות, החלקים האסייתיים של ברית המועצות, ועד איי יוון במערב. כל המזרח התיכון, כולל צפון אפריקה, מצרים, לוב, כל המזרח התיכון, חלק עצום של יבשת אסיה, כל טורקיה, כן? הכל היה בתחת שלטון פרס, זאת הייתה ממלכה אדירה, אני מדבר על תקופת השיא שלה. כולל חופי הים התיכון של בים האדריאטי, כלומר ארצות הבלקן. גם זה היה חלק מהמלכות הפרסית. אומר הרודוטוס שהזמן הכי גדול שלקח במלכות פרס להעביר דואר מלכותי היה 7 ימים. לא היה יותר מ7 ימים. כלומר הדרכים היו כל כך מתוקנות, הסוסים, החלטת הסוסים ותחנות הדרך שלא לקח יותר מ7 ימים להעביר ידיעה מקצה מלכות פרס ועד קצה. אז עכשיו נחזור לענייננו, שליחת האגרות בסוף פרק ג' ובזה נשלמה בעצם גזירת השמדת העם היהודי. האם בזה גמרנו לטפל בשאלת הגזירות שנגזרו במגילה? לא. יש עוד פרט אחד בגזירות האלה, אבל הוא מתגלה רק בפרק ה', כלומר בדילוג של פרק, או אפילו בדילוג של פרק וחצי, וזה דבר שמוכח את הגזירה של המן למשהו הרבה הרבה יותר נחות. וזה הרצון של התוכנית שלו לקלוט את מרדכי למחרת. למחרת מה? למחרת המשתה הראשון. מתי זה היה? אז עכשיו ממד הזמן פה הוא מאוד מאוד דרמטי. היום שבו נשלחו האגרות היה מתי? בי"ג בניסן. איפה זה כתוב? זה כתוב בפרק ג' פסוק י"א. סליחה, פסוק י"ב. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן, שמה? שמה? שבשלושה עשר לחודש 12, הוא חודש אדר, יהרגו את כל היהודים וישללו את שלליו. אז י"ג בניסן זה יום שילוח האגרות על ההשמדה הצפויה בעוד כמעט שנה. בפרק ד' מרדכי ידע את כל אשר נעשה, באותו יום עצמו. ובאותו יום עצמו, אמנם זה לא מפורש, אבל זה סביר מאוד, מה היה לו חכות? באותו יום הוא לובש שק ועפר, וזועק זעקה גדולה ומרה ברחוב העיר. ובאותו יום מתנהל כל הדו-שיח שלו עם אסתר, בפרק ד'. כל זה קרה באותו יום י"ג באדר. י"ג במסתם. ואסתר אומרת, טוב, שומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, ובכן אבוא אל המלך. שלושת הימים שצמו, מים? אפשר להגיד י"ג, י"ד ו"ו, בואו ניקח את זה. אין זו שיטת רש"י, אבל בואו ניקח את השיטה הזאת. שצמו י"ג, י"ד ו"ו. ביום השלישי, אסתר לובשת מלכות וניגשת לאחשוורוש, מתי זה היה? לא, ו"ו בניסן. ו"ו בניסן. ועל כן דרשו חז"ל, ויעבור מרדכי, אמר רב, שעבר על דברי תורה וקבע צום ביום פסח. באותו פסח לא שתו ארבע כוסות ולא אכלו מצות ומרורים. כלומר, הוא ביטל את מצוות הים טוב, אחת, ולא אכלו סעודת יום טוב כמובן. זה היה בט"ו בניסן. באותו יום, אסתר עושה משתה עם המלך אחשוורוש ועם המן. שימו לב, את ארבע כוסות שלה היא שתתה עם המן. באותו פסח. באותו יום, בט"ו בניסן, יוצא המן שמח וטוב לב מהמשתה, ורואה שמרדכי היושב בשער המלך לא קם ולא זע ממנו, ומגיע הביתה בפסח, ביום טוב ראשון של פסח, ואומר לאשתו, כל זה איננו שווה לי בארץ אשר אני רואה את מרדכי. ואשתו וכל אוהביו אומרים לו, עשה עץ גבוה ותבוא למלך מחר בבוקר ותבקש לתלות את מרדכי כדי שתוכל לבוא למשתה שלמחרת שמח וטוב לב. למחרת בבוקר מתכונן המן לתלות את מרדכי בט"ז בניסן. מה שקרה שבאותו יום עצמו היה המשתה השני והוא עצמו נתלה. כלומר, כל הסיפור, עיקר סיפור המגילה קרה בפסח. או מערב פסח, מי"ג בניסן עד ט"ז בניסן. זה לב ליבו של סיפור המגילה. זה כל כך מפליא כמעט שניתן לשאול בעצם למה אנחנו עושים את פורים לא, בפורים ולא בפסח. כי עיקר הנס היה בפסח. זה לא נעסוק עכשיו. אבל מה כן? בפרק ה', במחצית השנייה שלו, מגיעה בעצם הגזרה של המן לשיא המתח ולשיא החומרה. מכיוון שאת העם היהודי כולו מתכונן להרוג רק בעוד שנה, בי"ג באדר בשנה, בסוף שנה זו, עוד 11 חודש. אבל את מרדכי, הוא לא, אין לו זמן, הוא מחליט את מרדכי לתלות מיד, והוא מכין לו עץ בביתו, בחצרו, והולך לבקש מאת המלך לתלות את מרדכי בבוקר של ט"ז בניסן. בזה בעצם אנחנו מגיעים לפי המתח ולפי הגזרה שנגזרת במגילה. ואז מתחיל הפתרון. בפרק ו' הפתרון מתחיל בכך שבבואו לבקש רשות לתלות את מרדכי על העץ, הוא מקבל במקום זאת הוראה ללכת ולהכין את מרדכי על הסוס ולהלביש אותו בגזי מלכות ועל הסוס שרכב עליו המלך ושניתן כתר מלכות בראשו של הסוס ולקרוא לפני מרדכי ברחוב העיר כך היעשה לאיש אשר המלך עושה. ואם לא די לך, באותו יום מבהילים אותו מיד אחר כך למשתה השני. ובאותו יום הוא נתלה על האפס שרחין למרדכי. בזה נסתרה הבעיה האחרונה שטופלה בחצי הראשון של המגילה. בעיה קריאתו של מרדכי. במקום מרדכי נתלה מה? ועל אותו עץ. עכשיו, מה הגיע הזמן? לסתור את, את שלבי הגזירה של פרק ג'. כלומר, פרק ו' פותר את פרק ו' ופרק ז' פותרים את הבעיה של סוף פרק ה'. עכשיו הגיע הזמן לפתור את בעיית העם היהודי, אבל כאן אנחנו כבר נושמים מרחף. אחרי שהמן נתלה, יש זמן. למה יש זמן? את המן היה צריך לתלות מיד. מדוע? כי הוא רוצה לתלות את מרדכי מיד. אז הוא בא במקומו. ברגע שהמן נתלה עכשיו לגבי ביטול הגזרה של השמדת העם היהודי, זה כבר יש זמן. כשהמן לא נמצא בשטח, שום דבר לא דחוף. ובאמת, פרק ח' כבר נושם לרווחה, ובאים אל המלך, ומבקשים ממנו לבטל, והמלך אומר, אי אפשר לבטל את איזשהו גזרות, אבל אתם יכולים לשלוח אגרות אחרות, ולכתוב בה איך לטוב בעיניכם, ונתתי את הטבעת למרדכי, ומרדכי יכול לחתום עליה, וכבר יש אפשרות לנשום. ושימו לב, מתי קורה כל הדו-שיח הזה עם אחשוורוש? או מתי שולחים את האגרות האלה שבאות להתיר ליהודים להגן על עצמם? כתוב תאריך, רבותיי. כך ג' סיוון. כלומר, כעשרה שבועות אחרי קריאת המן. כלומר, זה כבר לא דחוף, כלומר, יש זמן, כל הלחץ של העלילה, כל המתיחות הדרמטית פגה בפרק ח'. ואז השלבים כאן מקבילים לשלבים של המן. שימו לב, בית אחת היה המן משיג את אישור אחשוורוש, ובית אחת בחלק של הפתרון, שוב הולכים לבקש את אישור אחשוורוש לביטול הגזירות, לביטול האגרות של המן. ומתברר שזה לא אפשרי אלא על ידי שליחת אגרות חדשות, ואז כנגד שליחת האגרות של המן יש לנו את שליחת האגרות של מרדכי בכ"ג בסיוון. ואז אנחנו מגיעים לפרק ט' בעצם, שהוא הפתרון לפור שממנו מתחיל כל הסיפור, והשם הזה נקרא חג פורים. הפור שהפעיל המן בתחילת שעלה על דעתו בכלל שהוא רוצה להשמיד את העם היהודי, לפני שהוא קיבל רשות בכלל. קודם, הדבר הראשון שהוא הלך לעשות, שהוא אקט בעל אופי דתי, פולחני, וזה הטלת הפור כדי לברר מה רצון האלים שלו בהשמדת העם היהודי, הפור הזה, י"ג דבר מגיע בפרק ט', והפור הופך להיות פורנו. ובמקום, פרק ט' מדגיש את זה, כן, עכשיו איפה זה, פרק ט', וב-12 חודש, שימו לב לממד הזמן, האגרות נשלחו בכ"ג בסיוון. עכשיו אנחנו הגענו ל-12 לחודש אדר, הוא חודש אדר ב-13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סימרו אויבי היהודים לשלוח מהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם ובשונאיהם. כלומר, בעצם פרק ט' בא לתקן את הטלת הפור שהטיל המן בהתחלה. אז יש לפנינו מבנה חייסטי יפה מאוד. עכשיו, המבנה החייסטי הזה הוא, מבחינה לשונית, מקבל חיזוקים עצומים שאין כדוגמתם ממש. אמרנו שהכלל הספרותי למגילת אסתר הוא הפסוק הזה שעכשיו אמרנו, ונהפוך הוא. הדברים מתהפכים. וכדי להמחיש את ההתהפכות הזאת, אז או שכתוב אומר את זה בפירוש, כמו שעכשיו ראינו בזה הרגע, מה ראינו בזה הרגע? שבפרק ט' הכתוב מדגיש את ה"ונהפוך הוא", אומר הכתוב, זה אותו תאריך שהמן הפיל בפור, שהוא התחיל איתו, בתאריך הזה התהפכו היוצרות. ובמקום תאריך שבו אויבי היהודים מצפים לחלות בהם את היהודים, באותו תאריך עצמו היהודים הרגו בשונאיהם, וההיפוך שכתוב עצמו מדגיש אותו. ואפרופו, למה נתלו בני המן דווקא בתאריך הזה? כדי לייצג את המן. יש כאן איזו בעיה, לא יודעים אם אתם חשים בה. את המן סילקו כמעט שנה לפני התאריך היה. אז מה, יכול להיות שתאריך היעד יביא י"ג באדר, והשמו של המן שכח, ירגו רק את, את הקטנצ'יקים האלה, את כל אלה, את כל האנטישמים הקטנים בכל מקום, אותם ירגו, והמן כבר שנה ששכחו את שמו. הוא צריך להיות מיוצג גם בי"ג באדר, והוא מיוצג על ידי הסרט בניו. הסרט והמן כאילו מחכים לקלוט אותם עד ליום מדינה ומדינה ככתבה בעם ועם כלשונו, פשוט מילה במילה. אבל כאן התוספת זה ליהודים ככתבה וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויכתוב בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, בסוסים רוכבי הרכש. עכשיו, מה הייתה גזירת המן? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ומה כתוב באגרות של מרדכי? להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, שרים אותה. כאן חל ההיפוך. המן אמר תף ונשים, וגם באגרות של מרדכי כתוב תף ונשים, ביום אחד. ושללם לבוא, גם פה הוא שללם לבוא, אף על פי שבפועל זה לא קרה, ביום אחד בכל מדינות המלך. ושוב התאריך נמצא בשני המקומות, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר, וגם פה, בצדק ח' ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פה נאמר, הרצים יצאו דחופים, פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה, וגם פה נאמר, פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה. להיות היהודים זה התוספת של פרק ח'. פה נאמר, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה. פה כתוב, הרצים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה. פה הסיום הוא והשושן, בפרק ג' הסיום הוא והעיר שושן נבוכה, ובפרק ח' כשהאגרות מגיעות והעיר שושן צהלה ושמחה. בקיצור, פשוט לקחו קטע ו... העתיקו אותו מילה במילה תוך החלטת השינויים שהופכים את הקטע בפרק ח' לבנהף החול לפרק ג'. טוב, עכשיו, אחרי שראינו את אחרי הדברים והאמת האלה, אנחנו שואלים, אז מה סוג המבנה שאנחנו מצביעים עליו? זהו מבנה חייסטי, כפי שהוכחנו, אבל זהו מבנה חייסטי שיש בו קו שבט. קו פרשת מן. כלומר, העלילה הולכת ומתפתחת, הבעיה של המגילה הולכת ומתקצנת, הולכת ומחריפה, עד שהיא מגיעה לשיא חריפותה, ואז באירוע מסוים הכל מתחיל להיפטר. ומהו האירוע הזה? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. זאת הנקודה, זה קו פרשת המים במגילת אסתר, לפי המבנה שאנחנו מציעים. עכשיו, גם חז"ל כנראה תפסו ככה את פני הדברים. ובמשנה או בגמרא במסכת מגילה בפרק שני, שואלת המשנה מהיכן קורא, זה כתוב לכם על הדף, מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא לידי חובה? אז רבי מאיר אומר, כולה, לא לעניין, לא נושא לעניין, אלא הלכה כרבי מאיר, שיוצאים ידי חובה רק אם קוראים את כולה. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי היה בשושן הבירה, מדוע דווקא משם? זה לא תחילת הסיפור, זה לא נכון. זה בעצם ההכנה היותר נחוצה למגילה. כל השאלה, כל פרשת ושתי, זה באמת נושא, אומנם נכון שאלמלא ושתי, אלמלא היו מדיחים את ושתי, אסתר לא הייתה באה במקומה, זה נכון. אבל, בכל אופן, כל הסיפור עם ושתי הוא זר. תמיד אפשר להתחיל עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עמוק. לכן אומר, מי איש יהודי היה בשנת הבירה? אני הופעת מרדכי. אז מתחילים הדברים שבאמת נחוצים לסיפור המגילה. אבל זה לא נוגע לענייננו. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה. כלומר, מה? מאיפה? לא, מפלג ג' פסוק א'. כלומר, מהתחלת הנושא של הגזרות. ואילו רשב"י בברייתא אומר, מי בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ורבי יוחנן מסביר, מן דאמר מאחר הדברים האלה תוקפו של המן, מי הרגע של תוקפו של המן, כלומר, מה זה תוקפו של המן? הגזרה, התחלת הגזרה, ומן דאמר מבלילה ההוא תוקפו של נס. כלומר, אפשר להתחיל לקרוא את המגילה לפי רשב"י, מבלילה ההוא נדדה שנת המלך, כי מה עיקר קריאת המגילה? כמו שאחת הדעות אומרת, רב נחמן אומר, קרי, אתה זו הללה. אתה רוצה להלט לשם על הנס, תתחיל לספר את הנס. מאיפה התחיל הנס? מי בלילה הוא נדדה שנת המלך? זה קו השבר במגילה. מי כאן בעצם מתחיל הנס? נכון שיש לנס כמה וכמה דברים שאם הלב נדע אותם, אז לא נדע איך הנס בדיוק קרה. למשל, פרשת בקתן בתרש, שזה בדיוק הנושא שנידון בלילה הוא שנדדה שנת המלך. אבל בסדר, אז אתה לא צריך לקרוא את בקתן בתרש, תדע את זה מתוך פרק ו' כבר. נכון שאתה צריך לדעת שאסתר היא מלכה, ובדעת אתה צריך לדעת מי פרק ו', אתה כבר יודע שאסתר יושבת בבית המלך. כלומר, הנס בפועל מתחיל מי בלילה הוא נדדה שנת המלך. זה קו פרשת המים של המגילה. כל זה לפי דעתי לא נכון. זה לא המבנה של המגילה. למה? תראו רגע שבמבנה הזה יש שורה אחת ריקה, השארתי. השורה הזאת, מה היה אמור להיות בה? מה היה אמור להיות בה? פרק ד' שזה הדו-שיח המורכב בין מרדכי לאסתר. כל הפרק הזה נעלם מהמבנה, ומחצית הראשונה של פרק ה' שזה המשטר שם. כל זה איכשהו לא נכנס פה למבנה, בגלל שבאמת המבנה החייסתי הזה לא זקוק לפרק וחצי הזה. נו, אני שואל אתכם, אפשר לדון על מבנה של המגילה ולהוציא פרק וחצי מלב, מהחלק הדרמטי ביותר של הסיפור? אפשר ככה לבנות סיפור? שנית, כפי שציינתי באחר השיעור, במבנים של סיפור אנחנו צריכים תמיד לחתור לאמצע של הסיפור. מה קורה באמצע? זה כלל מאוד חשוב. זה נותן בידכם כלי בלתי רגיל לאיתור הנושא של סיפור במקרא. לראות מה קורה באמצע. טוב, הלילה הוא נדע שנת המלך זה באמת לא רחוק מהאמצע. אבל זה לא האמצע. למזלנו, לא צריך לעבוד קשה, כי בחומשים כתוב סכום פסוקי מגילת אסתר הוא כזה וכזה, ומחציו שם ושם. אף פעם לא הבנתי למה עושים את זה. מה חשוב לנו, מה סכום הפסוקים, ומה חשוב, מהו הפסוק האמצעי. עד שפתאום גיליתי כמה זה חשוב. באמת יכול להיות שזה מכשיר עזר לא רק למגילת אסתר, אלא לכל ספר בראשית, לכל חומש שמות וכדומה, לדעת, זה צריך לבדוק. בינתיים אני מדבר איתכם על מבנה של סיפורים בודדים, אבל יכול להיות שהנושא הזה צריך בדיקה גם ביחידות יותר רחבות. על כל פנים, לגבי מגילת אסתר זה פנטסטי, רק שאין שני חומשים שמסכימים בסכום פסוקי המגילה, למרות שתשאלו מה אי אפשר לספור, אפשר, אבל אחד כותב 168, אחד כותב 166, והאמת היא שזה 167. אז סכום פסוקי מגילת אסתר, כתוב לכם בצד השני של הדף, הוא 167, וחציה בפרק ה' פסוק ז', ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי. כלומר, הפסוק בפרק ו', פסוק א', היה הוא נדע שנת המלך, הוא לא נמצא באמצע, אלא הוא נמצא בסטייה קלה של שבעה פסוקים אחרי האמצע. הבנתם? זה טעם שתגידו, אתה יקר מדי, אל תחמיר איתנו. אני מסכים, לא צריך להחמיר יותר מדי, אבל כיוון שזה קושיה לצורך הפירום, אז אני מביא אותה. ועכשיו יש עוד טענה נגד המבנה הזה שהצענו. הטענה היא כך. האם באמת התוכנית של המן לתלות את מרדכי זה שיא הגזרה? כשאנחנו קוראים את זה, האמת היא שלנו קשה לקרוא את זה היום בעיניים של קורא חדש. זה באמת חיסרון. אבל בואו ננסה לקרוא את המגילה כאילו לא קראנו אותה אף פעם. האם שאנחנו מגיעים לפרק ה' פסוקים ט' עד י"ד, לשיחה של המן עם זרש, שהוא אומר לו, לך תתלה את מרדכי ותבוא אל המשנה שונח וטוב לב, האם באמת זה שיא הגזרה? האם פה המגילה מגיעה לנקודת השפל הנמוכה ביותר ואנחנו חשים שהאוויר יוצא לנו מהריאות? ואנחנו עומדים להתפוצץ מרוב חרדה? האם זה כך? תגידו, ודאי שלא, אנחנו יודעים שבסוף נתעלה על העץ. אני אומר, נניח שאנחנו לא יודעים. אתם מסוגלים לקרוא ככה את המגילה? אם אתם לא מסוגלים לקרוא ככה את המגילה, יש לכם חיסרון כזה. תנסו לקרוא את המגילה בלי לדעת את הסוף. ואני שואל אתכם, בלי שאתם מביאים את הסוף, האם שאתם מגיעים לזה שהוא הולך לתלות, לבקש רשות לתלות את מרדכי, האם זה באמת נראה לכם איזה שיא של המתח, שיא של הגזרה? כן. לא יודעים, אנחנו לא יודעים, הכתוב לא מגלה לנו.
זה לא עשי, בגלל שעדיין...
בינתיים ראינו שחשברוש נותן למן את כל מה שהוא רוצה. הוא רוצה להשמיד עם שלם, חשברוש אמר לו כך. מה אכפת לחשברוש לתת לו את מרדכי? כן.
יהודי בשושן, אז הייתי רואה שברגע שהוא מגיע למשתה, שהוא הזמן למשתה אצל החשברות והמלכה פעמיים כבר, כנראה שהוא מוצא חן בעיני המלכה או בעיני המלך.
בלי תחכום יותר מדי. הדברים הם יותר, בלי אנחנו כן. רבותיי, החצי הראשון של פרק ה' מכין את הקורא, גם אם הוא לא יודע את סוף המגילה, והוא קורא את המגילה בפעם הראשונה בחיים שלו, מכין את הקורא לזה שבעצם כל העלייה הזאת של המן והניסיון שלו לקלוט מרדכי זה פיקציה. זה לא אמיתי. מדוע? כיוון שהקורא כבר התכונן במחצית הראשונה של פרק ה' לזה שקורה משהו טוב. הנה, אסתר הלכה, הוא לא מבין בדיוק מה אסתר עשתה. היא מזמינה משתה, אין לו הסבר, אבל הוא רואה שהעסק מתחיל לזוז בצורה חיובית. אסתר שאמרה, כאשר עבדתי, עבדתי, קיבלה את השרביט ונגעה בו והזמינה את המלך למשתה ביחד עם המן, ואפילו אם אתה לא מבין למה היא עושה את זה, אתה מבין שיש לה בטח איזשהו חשבון. ממילא כשאתה רואה את המן יוצא מן המשתה שמח בטוב לב, אתה רואה הוא שמח בטוב לב, אבל הרי משהו כאן ברור מתבשל כנגדו. אסתר כאן עשתה משהו, אתה עוד לא מבין את זה, אבל אתה רואה ברור שהיא חושבת שיש לה איזו תוכנית לגביו, רק הוא לא יודע את זה. וכשהוא הולך לקלוט את מרדכי, אתה אומר לעצמך, הוא כבר הפסיד קצת, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מרגישים שהדברים הם כבר לא פשוטים כל כך. אף למשתה הראשון הכל היה פשוט במגילה. מי המשתה הראשון, מי ההזמנה של אסתר, אתה מתחיל לטעות על הכוונות של הנפשות הפועלות, רק נפשך בעצם, נפשה של אסתר. כלומר, כשאתה מגיע למחצית השנייה של פרק ה', אתה לא יודע בדיוק איך להתייחס לעניין הזה עדיין. לכן אני טוען שהניסיון להציג את הדברים כאילו הם הולכים בקו אחד ברור הוא לא נכון. הדילוג על פרק ד' והמחצית של פרק ה', המחצית הראשונה, הוא דילוג חמור מאוד, מכיוון שהוא מונע ממך להיכנס באופן אמיתי למה שקורה עם המן שרוצה לקלוט את מרדכי. בקיצור, אני מציע אלטרנטיבה למבנה הזה, והאלטרנטיבה נמצאת על הדף השני. תהפכו אותו בבקשה. ובדף השני אני כותב קודם מבוא קצר, סכום פסוקי המגילה 167 וחצייה באמצע פרק ה' ותן אסתר בתונה של הדיו בקשתי. הפסוק הזה לא ראוי להיות לב המגילה. לא, פסוק חשוב, יפה, הוא אפילו לא משפט שלהם, זה חצי משפט. אבל אמרנו שבמקום שאתה מוצא סיפור שבנוי באיזשהו מבנה חייסתי, תבדוק אם הסיפור לא בנוי על קו שבר, תבדוק שהסיפור בנוי על ציר מרכזי, או במילים אחרות, שלא איזה אירוע מסוים הוא עומד בלב הסיפור, אלא שאירוע אולי כן, אבל קבוצה של פסוקים היא שעומדת בלב המגילה. ועל כן, מכיוון שפסוק ז' הוא בדיוק באמצע פרק י' ד', ובאמצע פרק ה', סליחה, פרק ה' עצמו בין 14 פסוקים, אני מציע לראות את כל פרק ה' כציר מרכזי של המגילה, שהמגילה בנויה סביבו, כאשר פרק ה' עצמו מכיל בתוכו שני נושאים. נושא אחד קשור לאסתר ולמשתה שהצליחה לארגן, והחצי השני של פרק ה' קשור במן ובתוכנית שלו לקלוט את מרדכי. שני האירועים האלה משמשים מרכז המגילה, גם מבחינה של מספר פסוקים. כן, הפרק כתב, כן, פרק זה מצוי במוקד המגילה, 77 פסוקים לפניו, ו-76 פסוקים לאחריו. כלומר, פרק ה' נמצא בדיוק, עד כמה שניתן לדייק במספר כזה, בדיוק בלב המגילה. עכשיו, למה אני טוען שהפרק הזה הוא לב המגילה? הפרק הזה הוא הפרק הדרמטי ביותר בעצם. לא הדרמטי ביותר. שיא הדרמה של המגילה זה במשתה השני, שם אתה מתרגש, שם הדברים ממש סוערים. אז זה לגמרי כבר, זה כבר באמצע המחצית השנייה של המגילה. פרק ה' מעביר את הקורא בעצם מן המימד הפשוט והרגוע, של, לא הרגוע, זו לא המילה המתאימה, מן המימד החד-ממדי של המגילה למימד כפול. ברגע שאסתר מתחילה להזמין את חשברוש, אתה מתחיל לא להבין את המגילה. אתה מתחיל לתחות על הכוונות, אתה מתחיל לשאול מה בדיוק היא מתכוונת. ואתה חש שמה שהמגילה מספרת זה ממד אחד, אבל מאחורי זה מסתתר איזה עומק שאתה לא מבין אותו, ואתה מתחיל לגשש באפלה. פרק ה' מכניס אותך, אם כן, למתח שלא היה, מתח דרמטי ומתח של פסיכולוגי שלא היה קיים עד עכשיו. זה בנושא אסתר, וזה בנושא אחשוורוש. מי לא מבין את זה? מי לא חש כאן בדו-ממדיות של העלילה מרגע זה ואילך? המן. המן לא מרגיש שכאן מסתתרים דברים. אסתר מרגישה זה, כמובן, היא מתכננת. גם אחשוורוש מרגיש שיש דברים בגו. רק המן הוא דמות שטחית. הוא תופס את הדברים פשוטם כמשמע. הוא לא מבין מה קורה, הוא יוצא מן המשתה שמח וטוב לב. עכשיו, היסוד הספרותי שעליו בנויה מגילת אסתר, זה לא כל כך הבנה כוחו שדיברנו עליו במבנה, בהצעה הקודמת של המבנה. היסוד הספרותי הוא האירוניה. איזה אירוניה? אנחנו דיברנו לא פעם בשיעורים האלה על אירוניה מילולית. אירוניה מילולית זה שאדם פונה לחברו ואומר לו דברים באיזה לעג קל, ומאחורי הדברים האלה מסתתרת כוונה הפוכה. זאת אירוניה מילולית, אירוניה שבשיא דובר. אבל יש אירוניה אחרת במקרא, והיא אירוניה של העלילה בעצמה. מה זאת אירוניה של העלילה? שהעלילה בעצמה מכילה בתוכה יסודות של לעג לאדם. האדם אל, האדם חושב שהוא מבין מה הוא עושה, ומתברר לו להוותו שכל מה שהוא עושה פועל כנגדו, ושהכל מתהפך, ושמשהו תכנן לא מתבצע, אלא בדיוק להפך, בכוונה הפוכה. אין כמו מגילת אסתר ספר שיש בו אירוניה. אירוניה עלילתית. אין כמו ספר מגילת אסתר. ושיא האירוניה במגילת אסתר מהו? מה שקרה למד. אמרנו שזה משעשע פרק ו'. למה פרק ו' כל כך משעשע? בגלל האירוניה. המן בא לבקש לקלוט את מרדכי על העץ, ושימו לב, לא, הוא לא מקבל מיד את העסק. היינו מצפים שהוא יבוא ויקבל מיד קליעה על העץ הזה. לא, לא, מענים אותו. קודם כל, החשבורש עוד לא שמע את הבקשה, הוא לא יודע בכלל על זה שהמן בא לבקש את זה. זה הכתוב מגלה לנו. החשבורש ישר מקדים ושאל אותו, רגע, רגע, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? ואז המן חושב למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני, ואומר את כל מה שהוא חושב על עצמו ומקבל את זה בשביל מרדכי. יש כאן אירוניה בתוך אירוניה בתוך אירוניה. כלומר, אירוניה אחת זה שהוא בא לבקש לתלות את מרדכי והוא מקבל הפוך, לתת למרדכי כבוד ולהתנהג כעבד לפני מרדכי. אירוניה שנייה זה בפרק ועל עצמו, שהמן אומר בליבו למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני, והוא אומר את מה שהוא היה רוצה לעצמו, ובסוף מתברר שכל זה הוא צריך לתת לאויבו בנפש. יש פה ממש גוש אירוניה. אני טוען שהמבנה המוצע על ידי הוא המבנה שמבליט את כל הניגודים האירוניים שקיימים במגילת אסתר, ורבים הם. עכשיו תראו שעשיתי פה מערכת חיצים. כל חץ כזה בא ללמד על ניגוד. הניגודים מתחילים בתוך פרק ה' עצמו, בין המחצית הראשונה שלו לבין המחצית השנייה שלו. מה הניגוד? המחצית הראשונה זה המשתה הראשון, והמחצית השנייה זה תוכניות לתלות את מרדכי. מה הניגוד? איזה ניגוד קיים? כן.
המן חושב שהמשתה זה בא להראות שיש לו כבוד אצל המלך ולכן הוא יוכל לבקש
שיתלו אותו. זה בעצם לא ניגוד, זה השלמה. באיזה מישור זה מהווה ניגוד שני האירועים האלה? אני מדבר על פרק, אני לא יודע מה יקרה למה. אתם כל הזמן חושבים, כן. יפה מאוד, זאת אירוניה שמופנית אלינו הקוראים. לא רק אלינו הקוראים, גם לאסתר, אבל אנחנו הסובלים העיקריים מהאירוניה הזאת. כשאסתר מגעה בשלומית הזהב, אמרנו, העסק מתחיל להתהפך לטובה. עכשיו העסק יתחיל לזוז לכיוון החיובי. מה אנחנו מקבלים במקום זה? תוכנית לתלות את מרדכי. עכשיו אני קודם אמרתי, אבל אנחנו לא בטוחים שזה אמיתי, כי אנחנו נכנסים פה למבוכה. אבל ברור שמבחינתה של אסתר, מבחינתו של מרדכי, ומבחינתנו הקוראים הלא מתוחכמים, אנחנו אומרים, אוי, מה קרה פה? התחיל תהליך הישועה, והתהליך הזה פתאום הופך להיות על פניו, נהפך לרעה. אלא שאנחנו לא בטוחים שזה באמת כך, ואנחנו גם לא בטוחים שזה אחרת. אגב, זה מזכיר לנו מצב דומה, שאין בו אירוניה, אבל יש בו דבר מאוד דומה לזה, בתנ"ך, שנדמה לנו שמכאן ואילך הכל הולך קדימה, ואז בכלל משבר וזה נחזור אחורה. תהליך ישועה, מה? ביציאת מצרים, היה מעמד הפנה, הקדוש ברוך הוא שולח את משה, היינו בטוחים, וגם משה היה בטוח, שמכאן מתחיל תהליך הגאולה, ואופ, הוא בא לפרעה, ומה קורה? גזרה חדשה, ותכבד העבודה על האנשים, ועל ישוב בדברי שקר, ובאמת משה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, מאז ששלחתני, הרע לעם הזה. לא הודיעו? לא, שהוא לא נתן, שהוא הכניר את הגזרה של השיעבוד. ומשה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, מאז ששלחתני, הרע לעם הזה. אז זה בדיוק המצב, שמתחיל עם תורת תהליך גאולה, ואז חלה נסיגה, והנסיגה הזאת מעמידה במבחן את האמונה שלנו, את האמונה של משה. אפשר לדבר גם באקטואליה, אבל זה כבר לא עכשיו. ובכן, זה הניגוד בתוך פרק ה'. אבל פרק ה', כל חוליה שלו נמצאת בניגוד לחוליה הקודמת לו. כן? זה שני החיצים החיצוניים יותר. כלומר, פרק ד' נמצא בניגוד למחצית הראשונה של פרק ה'. מה הניגוד? והוא גם ניגוד אירוני מבחינה מסוימת. מה הניגוד בין סוף פרק ד' לבין תחילת פרק ה'? מה? זה לא ניגוד אמיתי, כי המשתה, אוי המשתה כזה, אני לא מקנה בהסתר שהייתה צריכה לשתות באותו משתה, שהיה עד לתוך כדי סוף. זה נכון, זה ניגוד פורמלי, אבל הניגוד הוא הרבה יותר, הוא ניגוד מהותי, במהות העלילה. למה מצפה הקורא כשהוא מסיים את פרק ד'? למה מצפה הגיבורה כשהוא מסיים את פרק ד'? מה? כאשר עבדתי עבדתי אלה המילים האחרונות שלה בפרק ד'. מה מתברר בפרק ה'? מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך את חצי המלכות ותאה? היא לא עבדה, אלא להפך, אחשוורוש, היא נושאת חן בעיני אחשוורוש ומדיש לה את שרביט הזהב. המחשבות של אסתר מתבררות כלא נכונות בפרק ה', בתחילת פרק ה'. עכשיו יש ניגוד גם בין המחצית השנייה של פרק ה' לבין פרק ו'. זה ניגוד שלא צריך בכלל לחפש אותו, כן? מהו הניגוד? בין, כן, המן בא לבקש לתלות את מרדכי, מתכנן ושם, ובפרק ו' הוא מקבל במקום זה את פרשת הסוס. עכשיו, יש ניגוד גם בין פרק ד' לפרק ו'. שימו לב, פרק ד' לפרק ו', אלה שני הפרקים שניצבים משני צידי הציר המרכזי של המגילה. פרק ד' מתאר לנו, הפעם הניגוד הוא בתחום של מרדכי. אז שימו לב, כל אישיות פה במגילה מקבלת את המנה של האירוניה שמגיעה לה. אסתר מקבלת את המנה של האירוניה, והלוואי עלינו ועל כל בית ישראל מנה כזאת. היא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי, והולכת בייאוש, ומקבלת במקום זה את הושטת השרביט ועד חצי המלכות. המן, ראינו, הולך לתלות את מרדכי, מקבל במקום זה את פרשת הסוס. וגם מרדכי חל אצלו שינוי גדול. וזה הניגוד בין פרק ד' לפרק ו'. בפרק ד', מה נאמר עליו? הוא לובש שק ואפר, ובפרק ו' מה מלבישים אותו? מה? בגדי מלכות. הוא הולך ברגליו ברחוב העיר וזרק זעקה גדולה ומרה, בפרק ו' מרכיבים אותו על הסוס ברחוב העיר, וקוראים לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך עושה סביבו. בקיצור, מרדכי קיבל פה, בלי לדעת על מה ולמה, הוא לא מבין, הוא לא יודע שהיה משתה. הוא שלח את אסתר למה? מה הוא ציווה עליה? להתחנן לפניו על המה, הוא לא דיבר איתה על משתו. בעקבות המעשים של אסתר קרה פה איזה משהו, והוא פתאום מוצא את עצמו לחוץ, והוא לא מבין. וחז"ל אומרים בצדק שהוא שב אל שער המלך, הם אומרים שב אל סקום אל תעניתו, כי מבחינתו היה פה איזה אפיזודה משונה, הוא לא מבין את הסברה, אבל באופן בסיסי גם אותם לא השתנה לדידו, ולכן הוא חוזר לסקום אל תעניתו. אז גם פה יש אירוניה קצת כלפי מרדכי. ופרק ג' ופרק ז' גם הם מהווים ניגוד, כאשר פרק ג' זה עלייתו של המן לגדולה, והגזירות שהוא גוזר על העם היהודי, וחלק ויים, מה זה? זה המשתה השני, שבו תולים את המן. עכשיו תראו שיש באמת, טוב, זה בניגוד הזה, ניגוד בולט וברור. עכשיו תראו שהניגוד הזה גם בא לידי ביטוי לשוני בשני הפרקים. פרק ג' מסיים במה? גזירת המן. והמלך והמן ישבו לשתות. פרק ז' פותח במה? ויבוא מלך והמן לשתות. פרק ג' נאמר פה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. פרק ז' אומרת אסתר, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. פרק ג' המן אומר למלך אין, ולמלך אין שווה להניחם. בפרק ז' אומרת אסתר, אין הצר שווה בנזק המלך, שזו תגובה לדרמה. קיצור, פרק ג' ופרק ז' הם גם מהווים ניגוד. אני חושב שזה המבנה, המבנה הזה מבליט את יסודות האירוניים של מגילת אסתר, סיפוך הכוונות באופן מאוד ברור. עכשיו אני שואל שאלה שהיא תחליט כל הדברים שלנו. מה ההבדל העקרוני בין המבנה הראשון שהצענו למבנה השני שאנחנו מציעים עכשיו? מה ההבדל העקרוני בתפיסת כל המגילה? בין המבנה הראשון לבין המבנה השני. ועוד פעם, התפיסת העיקרון של המגילה אומרת, לך לאמצע ותראה מה הנושא המרכזי באמצע. מה מבליטה המגילה במרכזה? מה היא מבליטה לפי המבנה הראשון שהצענו? את מה בלילה הוא מדדה שנת המלך. לא בכדי הפכו חז"ל את הפסוק הזה לאחד הפסוקים שהם הכי דורשים אותו לעניין ההתערבות של ההשגחה העליונה. מי זה מלכו של... נדדה שנת המלך, איזה מלך אומרים חז"ל? מלכו של עולם נדדה שנתו. כלומר, חז"ל ראו בפסוק הזה את התחלת ההתערבות האלוקית הגלויה במהלך האירועים. שנת מלכו של עולם נודדת והוא מנדיד את שנותו של החשברות. וכל מה שקורה של חז"ל מכניסים ניסי ניסי. והיו נקראים לפני המלך שנקראו מעליהם. ושמשי מוחק ומלך גבל חוזר וכותב. כל מיני ניסים הכניסו בקטע הזה. מדוע הכניסו שם כל כך הרבה ניסים? בגלל ששם באמת מתחילה ההתערבות הנסתרת של ההשגחה העליונה. ובאמת, המשנה והברייתא שהבאתי במבנה הקודם, שדנות מאיפה צריך להתחיל לקרוא את המגילה כדי לצאת ידי חובה, הם, מכיוון שקריאת המגילה זו הלילה, כלומר התפקיד של קריאת המגילה זה להודות להשם, אז ברור שחז"ל חיפשו את נקודת המוקד של ההתערבות האלוקית. במגילת אסתר, ונקודת המוקד של ההתערבות האלוקית, או קו השבר של הנס, שבו מתחיל הנס הגלוי על פני השטח, זה בלילה הוא נדדה שנת המלך. אבל מה שאנחנו טוענים, שלמרות שהכל אמת ויציב, זה לא אמצע המגילה. הלב של המגילה זה לא הפסוק בלילה הוא נדדה שנת המלך, אלא הפרק הקודם, פרק ה'. בדיוק. וזה מה שאני רוצה לטעון. בלב המגילה, פעולתה של אסתר. לב ליבה של המגילה זה מה שאסתר עשתה כשהיא ניצבת לפני אחשוורוש ומסכנת את חייה להצלת עמה. והתוצאות של המעשים האלה, של המעשה הזה, של המשנה. זה מה שהמגילה שמה בלב במרכזה. את המעשה של אסתר ותוצאתו. זה לב המגילה. פירוש הדבר, המעשה האנושי, הוא שהמגילה רוצה להבליט. את ההתערבות האלוקית מבליטה המגילה כל הזמן. אבל את המעשה האנושי, זה מה שדרוש הבלטה. למה זה כל כך מעשה אנושי חשוב? מכיוון שכל המגילה נראה כאילו איזה משחק שחמט כזה שכל המהלכים היו מתוכננים מראש. אתה רואה שנדיה שנת המלך ומיד בקטן בצל השקופים ואסתר הייתה מוכנה כבר, הכל היה, כל ההשגחה ארגנה את המאורעות. בלשונם של חז"ל זה הקדימה רפואה למכה. המכה הגיעה שכבר כל הכלים מוכנים להתמודד עם המכה. רק פרט אחד בכל המגילה נראה משבש את הכוונו להשגחה העליונה. זה מסכן את ההצלה. מהו הפרט הזה? ואני לא נקראתי למלך לבוא זה 30 יום. ואם אני אבוא, אני מסכן את חיי. פה אתה נעצור ואומר, רגע, רגע, באמת כוונת ההשגחה העליונה לסדר את האירועים וכו', אז למה באמת אסתר עומדת לפני סכנת החיים? למה אסתר עומדת לפני חשש שכאשר עבדתי, עבדתי? והתשובה היא פשוטה. אם נחשון בן עמינדב לא יקפוץ לתוך ים סוף בטרם בא הנס, הנס לא יבוא. הקדוש ברוך הוא מתכנן את הנס ואומר למשה, בכוונה הבאתי את מצרים הנה להטביע אותם בים ולקרוא לכם את הים, הכל, אתם, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. בתנאי אחד שיש מסירות נפש מצד העם, או מצד נציגו של העם. בלי מסירות נפש, הנס לא יקרה. הקדוש ברוך הוא תכנן את הנס של מגילת אסתר מראש. הוא הביא את אסתר לבית המלך, והוא תכנן את עניין בקתן בתר, שכל מתוכנן, והוא הטיל את משתי, עוד בתחילת מילה, כל מתוכנן שיהיה להקדים רפואה למכה. אבל בשלב המכריע שבו הנס צריך להתחולל, בשלב הזה הקדוש ברוך הוא עוצר ואומר, אני רוצה לראות אם מישהו מתנדב. אם מישהו לא יתנדב, רווח והצלה יעמוד לילדים ממקום אחר. אבל מי יודע כמה סבל וכמה כאבים יהיו כרוכים ברווח והצלה כאלה. בשלב המכריע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לראות אם אסתר מוכנה ללכת ולומר כאשר עבדתי, עבדתי. הוא מוכנה לסכן את חייה למען הצלת עמה, אז אני מביא את הנס משלי. ואז הנס יהיה שלם, מושלם וללא כאבים. יוצא שלב המגילה זה הנכונות של אסתר ללכת ולהסתכן. אבל עדיין לא מצינו את זה. אסתר לא הולכת להסתכן ולעשות מה שמרדכי אמר לה, ליפול לפני המלך ולהתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. לא זה מה שהיא עושה. להפתעתנו הרבה, היא נוהגת אחרת לגמרי, זה דרך בלתי מובנת. והיא הולכת ומזמינה את המן יחד עם אחשוורוש למשתה. זה החלק המדהים יותר במגילת אסתר. חז"ל התלבטו בשאלה למה יצא ככה, זה נתנו 12 תשובות במסכת מגילת פרק ראשון. תנאים והמורים נותנים 12 תשובות למה אסתר הזמינה את המן. ובסוף אומר אחד המוראים שהוא פגש את אליהו הנביא ושאל אותו כמו מי באמת התכוונה אסתר מכל הדעות האלה? ואליהו הנביא אומר לו התכוונה כל התנאים וכל המוראים גם יחד. כלומר כ-12 הדעות היא התכוונה. פירוש הדבר שאסתר עושה מעשה שהיא איננה יודעת עדיין, זה פשט הגמרא, שיש לה המון, היא פותחת פתח להמון אפשרויות. והיא לא יודעת לאן הדברים מובילים עדיין, אבל היא יודעת שהיא לא יכולה לעשות את מה שמרדכי אומר לה. הסברנו בזמנו למה היא לא יכולה לעשות זאת, מכיוון שמרדכי איננו מבין את הפסיכולוגיה של אחשוורוש. מרדכי הצדיק היושב בשער המלך, הוא בטוח שאם אסתר תבוא לאחשוורוש ותגיד לו, תשמע, הולכים לאבד את העם שלי, תראה איזה עוול. אז יהיה אחשוורוש יגיד, אתה צודק את אסתר היתרה, איך לא שמתי לב לזה? ומיד הוא יצווה לבטל את הגזרה. לא מיני ולא מקצותי. אחשוורוש, שנתן להשמיד את העם היהודי בלי שום קושי, לא מבטל את הדבר הזה בגלל שזה לא נוגע אליו, שישמידו אותם. אחשוורוש מרוכז כולו בטובתו, בהנאותיו, בשתיית יין, ברדיפת נשים, ולא שם לב לשום עניין עקרוני בממלכה שהוא לא נוגע אישית לו. הוא גם מאוד נזהר מפני מתנגשים, וגם נקודה מאוד חשובה. זה מה שמטריד את אחשוורוש. ועל כן אסתר מבינה שהעצה של מרדכי היא לא רלוונטית. היא אפילו לא מנסה להסביר את זה למרדכי. כי כשם שמרדכי לא מבין את אחשוורוש, הוא לא מבין גם את המוח של אסתר. היא הולכת, מסכנת את עצמה, ועושה מעשה נועם, וקופצת את גובה האריות ומזמינה את המלך ואת המן למשתה, ואנחנו לא מבינים למה. אסתר מבינה.
ושם בלית כאן גם לפנר.
מה?
בבקשה הזאת בלית כאן גם לפנר.
אמא?
בבקשה היא כן?
לא, מה פתאום, עוד לא. ובאמת היא באמת שואל, מה קרה במשתה הראשון? מה קרה במשתה הראשון, מה קרה, למה היא לא ביקשה את מה שהיא ביקשה במשתה השני? למה? שואל לי בן עזרא, למה היא חיכתה עד למשתה השני להגיד את מה שהיה לבנים? הנה המלך והמן עם מזומנים יחדיו, הייתה יכולה להגיד אותו דבר. נמכרנו אני ואני להשמיד לאהוב ולאבד, למה היא חיכתה לעוד משתה? אומר לי בן עזרא, מכיוון שהיא לא ראתה במשתה הראשון שום רמז אלוקי שהקדוש ברוך הוא מסייע בידה. מה היא ראתה במשתה השני? מה היא ראתה? פרשת הסוס. במשתה השני כבר ראתה שהמן התחיל את נפילתו. מה שאמרו לאמן בלשון אלימית, קצת, זרע ששתו וכל חכמל, אם מזרע היהודים מרדכי שהרחילו אותה לנפול לפניו בכל טיפות, את זה ראתה את זה בהשקפתה היהודית. במשתה השני מגיע מן אבל וחפוי ראש, הסריסי המלך באים להבהיל אותו למשתה השני, והיא רואה לפניה שבר כלי. היא אומרת, זהו, עכשיו אני אוכלת אותו. ואז היא באמת אוכלת אותו והוא נקלע לעת. זה אומר לי בן עזרא, לא, היא הלכה לבדוק, אם היא הייתה רואה שזה עוד לא, אז הייתה מבקשת עוד משתה, כמו אלף לילה ולילה, הפוך. אני רוצה לטעון, מה שאני רוצה לטעון, זה מה שבן עזרא אומר. עכשיו אני רוצה לתרגם את זה, כמו שהרב פריימן העיר כאן, שהיא לא סומכת על הנס. המשתה הראשון נועד בעצם ליצור מתיחות פסיכולוגית אצל אחשוורוש, סקרנות ואיבה להמן שנמצא במשתה אינטימי בין המלך ואשתו. זה כתוב בכל הגמרא במסכת מגילה. אבל זה לא מספיק. את האיבה הזאת לא מספיק משתה אחד. הרגישה אסתר שהיא צריכה לסקרן את אחשוורוש, למתוח את הצוואר, ולהביא אותו עד לפקיעת העצבים ממש. וזה אנחנו רואים באמת במשתה הראשון. וזה מה שנמצא בלב ליבה של המגילה. ששוב שואל אותה אחשוורוש, מה הלך במלכה? בפרק ה' תפתחו מהר ואני נסיים בזה, כן? הוא שואל אותה בפרק ופסוק ו', ויאמר המלך לאסתר ולמשתה יין, מה שאלתך לינת אלך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיאר? וכאן אתה מצפה שאסתר תוציא את הקלפים שלה ותגלה מה היא רוצה, מה שבן עזרא שואל למה היא לא עשתה במשתה הראשון? אז תראו את התגובה שלה. אני אומר לכם שהיא מהמרת פה על דבר מאוד עדין. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, ונדמה לך שפה היא הולכת להגיד את שאלתה ובקשתה, ופה אמצע המגילה בדיוק, ופה היא הולכת לומר לך שבראש רודפים אותי ורודפים את עמי, מה היא אומרת? היא מצאתי חן בעיני המלך, ועל המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, והחשברוש, העצבים שלו כבר נמתחים, מה היא הולכת לומר? איזו בקשה עצומה? ואז היא מסיימת, יבוא המלך ואמן אל המשתה אשר אצלם. הוא מחר אצל כדבר המלך, כלומר, אני מזכירה ממחסות. היום אין לי כוח לגלות אותו רב. ונדמה שהיא הולכת כבר לומר את הסוף, והוא מצפה, 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 ואז הוא אומר, לא, תבוא מחר, ומחר אעשה כדבר המלך. והמלך מרגיש שנרקמת פה נגדו מזימה איומה. הוא בטוח בוודאי שמשהו בין המן לאסתר נגדו, הוא גם מקנה וגם חושש לכיסאו, ומתח עצוב. מה הפלא שבלילה הוא נדדה שנת המלך? כשחז"ל באים ומבליטים את נדדה שנת מלכו של עולם, במבנה השני שלנו אנחנו באים ומבליטים נדדה שנת מלך אחשוורוש, גם זה כתוב בגמרא. ואין שום תקפוק למה. זה מעשה של מעשה של אסתר. אסתר יהודי ואת שנתו מעיניו. כלומר, אסתר צפתה שמה שהיא עושה היא מותחת את העצבים של אחשוורוש עד למי לפה במשתה הראשון. זה לב המגילה. ואז במשתה השני המלך, כלומר, מגיע בלי לילה, אחרי נדודי שינה שהיו לו בלילה. ואסתר כבר מצפה שנדודי השינה האלה ירשילו איזשהו פרי טוב ביחס לאמן. הקנאה שלו באמן והחשש מפני אמן לא ייתכן שהיא לא הגיעה לדרגות גבוהות אחרי המשתה הראשון. וכשהיא שומעת באמת שאמן עבר את פרשת הסוס למשפילה, היא יכולה להציין לעצמה, אמנם אני לא יכולתי בוודאות להגיד שזה מה שיקרה, אבל משהו מעין זה תכננתי. וגם אם אמן לא עבר את ההשפלה הזאת, הוא יגיע למשתה השני כשהחשבון שלו מוכן להרוג אותו באופן, רק בגלל הקנאה. ואחרי במשתה השני, אסתר מנסחת את הדברים שלה בצורה מאוד מתוחכמת. לא באה להתחנן על עמה כמו שציווה עליה מרדכי, אלא היא באה להתחנן על נפשה. אסתר זממה מזימה איומה ונוראה נגד המן. המן נתלה על לא עוול בכפו. זאת האמת מבחינת חוקי פרס ומדי. מה שאסתר מאשימה את המן במשתה השני, זה שכל התוכנית שלו להרוג את העם היהודי, להשמיד את העם היהודי, כל התוכנית הזאת מכוונת רק נגדה. ואיך היא אומרת את זה? כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד את קרבים. והמלך נדהם. אז המן הרי לא ידע שאסתר יהודיה, וגם המלך לא ידע עד היום שאסתר יהודיה, כי אין אסתר מגדת את המוות מולדתה. והמלך שואל, מי הוא זה ואין זה הוא? מה פרוש מי הוא גבי זה? הוא לא מקשר בין התוכנית של המן לבין השלטון מתלוננת שמתנגשים בחייה. ואז היא אומרת לו, איש צר ולא במה מראה את זה, ואז פתאום נסכחות עיני המלך. הקלה גדולה בליבו. הוא כל הזמן חשש שהמן ואסתר נגדו. אוף, ברוך השם, הוא אומר, בשפתו הפרסית האלילית, ברוך השם, אסתר לא נגדי, אלא היא נגד המן בעצם. היא רצתה ש... והמן באמת מתנגד, המן לאומה הזאת הוא באמת מנובל. הוא רימה אותי, הוא בא לספר לי שישנו עם אחד מפוזר ומפורט עננים, ובעצם הוא מתכוון לאסתר. וכמו החזה שזיהו את המן ממוכן, אז אומרים כמו שאותו המן סילק את ושתי, עכשיו הוא הולך לסלק לי גם את אסתר. זה יותר מדי. זה לא היה ולא נברח אותה, לא היו דברים מעולם, אבל היא לא עלמה. והמן מבין שיש כאן משהו, אבל אין לו כוח להסביר. ולכן הוא נופל אל המיטה אשר אסתר עליה, והמלך חוזר ואומר לה, הגעת לכבוש את המלכה עימי בבית. כלומר, לא הוא בלבד שגם נסה לכבוש את המלכה בתעלוליך ותעלוליך, על ידי זה שאתה אומר שאתה רוצה להשמין את העם היהודי מחוץ לבית. גם בתוך הבית אתה רוצה לאנוס את המלכה לעיניי? הדבר יצא מפי המלך עצמי אמר חפו ואין לו בכלל מילים. הכל כאן טעות, זה משהו, היום אומרים קפקאי. כן, מה שקרה למן זה בעצם משהו קפקאי. הוא מצא את עצמו כאן חסר, כל הקרקע נפלה מתחת לרגליו, בלי שהוא מבין על מה ולמה. הוא לא יכול אפילו להסביר את זה, מרוב תימהון. ואז בא חרדונה, ומוסיף שמן על המדורה, ואומר,